צריך להיות עשיר בדעת כדי ללמוד אותה, כי מסכתות מורכבות יותר וקשות, עירובים, נידה ויבמות. אז ברוך השם שמסיימים עירובים, זה לא צחוק, זה עניין גדול וחשוב ומורכב. למרות שאני חושב שאנחנו לומדים יכולים להעיד שזה בסדר. כלומר, לא, לא אומר יש פה איזה דף מורכב, בסך הכל זה בסדר. נכון, ועוד היום עם הציורים, אז כאילו הבעיה במסכת עירובים היא להבין בדיוק על מה הציור שדיברו. והיום עם הציורים הדברים התבהרו, יש בשוטנשטיין, בעוז והדר, ועוד, לא עוז והדר, במטיבטה, זה הוצאת עוז והדר. אז יש ציורים יפים מאוד, ואז אתה רואה את המציאות, ואז הרבה יותר קל להבין. עדיין יש קצת דברים מורכבים, אבל בסך הכל בסדר. אבל אני אומר, זה דבר נפלא, נחזור לעיקר, דבר נפלא שסיימו. עכשיו תראו, בדף היומי יש שתי יתרונות עצומים. עצומים שאין בשום לימוד אחר. היתרון האחד זה באמת ההיקף העצום. זאת אומרת, אדם מקיף את השס. זאת אומרת, את כל האוצר הגדול של המקור המרכזי של תורה שבעל פה, מהרמה ההלכתית וגם כמובן האגדות, אדם מקיף, וזה אוצר אדיר, אוצר אדיר. עכשיו, זה לא סתם מקיף, כי אפשר היה ללמוד באופן יותר קל פרק יומי במשנה, ואז גם אדם מקיף, אפילו במידה מסוימת, אפילו יותר, אם כי ברור שבשעס כן מביאים משניות גם מהסדרים שעליהם לא כתוב באופן מסודר. כמו מי שלומד את השעס מכיר גם מזרעים ועוד, כי בסוף זה מובא כראיות הרבה. אז, אבל לכאורה המשנה יותר מסודר, אבל היתרון שאתה מקיף את הכל, אבל אתה גם מקיף את זה בדרך של לימוד הגמרא. שלימוד הגמרא, כידוע, עוזר לאדם להיכנס לקניית צורת הלוגיקה והמחשבה של התנאים והמוראים בצורה מופלאה, כמו שהרצי יודע אומר, בית מדרש חי. לכן ממילא זה דבר מופלא שאין להשיג אותו בשום דרך אחרת אלא בלימוד השס. אז זה אני אומר דבר אחד, שאני חושב שהוא נפלא מאוד. והדבר השני, שאותו יש אולי בעוד לימודים, אבל שזה הקביעות היומית. קביעות היומית, יום יום, 365 ימים בשנה. פה יש דקדקנים, יגידו מה אתה אומר 365 ימים בשנה, לא ככה אומרים, זה נוצרי. טוב, אבל זה, אבל כוונתי כל השנה. וזה דבר נפלא, שאדם יום, 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 יום לומד. ונכון, מי שלומד אף יומי הרבה זמן, והוא בן אדם, כמו אני אומר, אני נניח, לא הרב מאור, אבל לפעמים הוא מבין יותר, לפעמים הוא מבין פחות, אבל הוא, יש לו את ההתמדה שלו, ואת הלימוד היומי שלו בגמרא, ובאמת, אני אומר, אנחנו הרי עכשיו עובדים על הפנינה היומית, אבל אני רוצה להסביר את ההבדל. ההבדל הוא שבלימוד גמרא, גם אם אתה לא מבין לגמרי, אתה חייב להפעיל מאוד, מאוד את הראש, כלומר אין ברירה. כלומר, בלימוד פנינה היומי אתה יכול לשמוע, להבין, בלימוד הגמרא, הדף היומי, אתה חייב להפעיל את המחשבה, לשבור קצת השיניים, לאמץ קצת את הראש, וזה דבר נפלא, שאדם יש לו לימוד תורה, אפשר להגיד קצת בעמל, יום יום. יום יום, כן מה לעשות? גם מי שמאוד בקי בלימוד הגמרא, בכל זאת, זה לימוד גמרא דורש מחשבה, אין מה זה מחייב. ולכן אני אומר, זה שני דברים נפלאים, גם ההיקף העצום שתורה שעל פה, שתורה שעל פה חיה, שבה דנים על הדברים ולומדים לחשוב כמו התנאים והמוראים, וגם המאמץ היומי בלימוד, כלומר זה לא רק לימוד יומי, זה מאמץ לימוד יומי, ששתי הדברים אני חושב דברים נפלאים. ועכשיו רבותיי, אז יהיה את הסיום, אני רק אומר, זאת השם ביום, אתם מתחילים מחר?
יום שני.
יום שני. יום שני, כל, כל כלל ישראל מתחילים ללמוד מסכת פסחים, והשנה זה יוצא נפלא, זה ממש בערב פסח מסתיים מסכת פסחים. אז כך שזו הזדמנות עצומה לכל אחד להצטרף. מסכת פסחים, אני רוצה להרגיע אתכם, יותר קלה מסכת ערובין, ולכן אני חושב שזה באמת הזדמנות עצומה. מקובלנו, לא זוכר, שמעתי את זה לפני הרבה שנים, מקובלנו שמותר להצטרף גם למסכת אחת. כלומר, אתה אומר, מה עכשיו? אז כל החיים דף יום, למה אתה כל החיים? תגמור מסכת פסחים, כבר הרווחת רווח עצום. אחרי זה תראה מה אתה עושה אחר כך, אבל אני אומר, גם אם אדם אומר, בסדר, פילי פלאות, מסכת פסחים עד ערב פסח, מה יותר נפלא מזה? זה הזמן להצטרף. חבוד.
רק אני אקדים לומר שהרב גור בענבה לא סיפר, אבל גם הקבוצה של הרב גור היא עובדת תמיד. כלומר, גם אם יש ישיבה שלומדת כרגע פעילה, אין ישיבה, לומדים בזום, אצל הרב גור תמיד לומדים, אנחנו גם משתדלים לפעול בזום. רק אני אעשה את הסיום. מי שרוצה להצטרף מהחבורה. אנחנו למדנו במשנה, אני משפט אחד רק. רבי שמעון אומר, מקום שהתירו לך חכמים, משלך נתנו לך. שלא התירו, אלא משום שבות. כלומר, היתרים של חכמים, כשהם מופיעים אצלנו, הם לא היתרים של דאורייתא. החכמים לא באים להתיר את המציאות העקרונית, אלא הם רק באים את התקנות שלהם עצמם. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ולכן אומרים, אמר לרבי שמעון בגמרא, עניבה דלעת על ידי חיוב חטאת שרו לרבנן, קשירה, שזה דאורייתא, דעת על ידי חיוב חטאת, לא שרו לו רבנן. הדרן עלה חמוצה תפילין וסליק עלה מסכת עירובין. שמעתי שבישיבה אוהבים רפורמים, אז אמרתי, נביא ספר של יהודי שלא ברור מה הוא היה, הוא בעצמו לא ברור לו מה הוא היה, זה כבר נפלא, אברהם יהושע אשל, אפשר אולי ללכת לדבר איתו בזום, אבל כיוון שהוא למד, לימד בבית מדרש רפורמי, קונסרבטיבי אולי, אפשר להגיד, אז לא, אני לפחות לא קורא לו הרב. עם זאת, יש לו רעיונות מעניינים. אמרתי, בואו נראה מה הוא כותב על מסכת עירובין, על מסכת שבת. רוצה להקריא לכם כמה קטעים, ונראה מה הדברים מדברים אלינו. הוא כותב כך, אל תדאגו, זה ממש משפטים קצרים מתוך כל הספר. הציביליזציה הטכנולוגית היא כיבוש המרחב על ידי אדם. לעתים קרובות גובה הצלחה זו מחיר יקר. הוא מביאה על ידי הקרבת יסוד אחר מהותי לקיומנו, יסוד הזמן. בציביליזציה הטכנולוגית אנו משקיעים זמן לשם השגת מרחב. הוא אומר, כביכול, מה שאנחנו משקיעים הרבה, אנחנו משלמים בזמן ומקבלים מענה. זה הסחר שאנחנו עושים. ואז הוא אומר, אנחנו יוצרים כלי עבודה, משתמשים בטבע, עושים כל מיני דברים, אמנות, כן, אנחנו יוצרים פסל, יוצרים בית, יוצרים, וכל הדברים האלה עולים לנו בזמן. ככה לאט לאט הוא מרחיב בזה. השפעה הזו קיימת עד עצם היום הזה, לא פוסחת על אמונות ודתות. לעתים קרובות דתות נשלטות על ידי תפיסה שהאלוהות מצויה במרחב. כן? אם זה האמונות פגניות, אז האלים בהרים, האלים אולי במקדשים מסוימים, חלילה, אבנים המתייחדים כמקומות קדושים, שהאלוהות כבולה לארץ, שהקדושה היא איכות המקושרת לדברים שבמרחב. כשאנחנו שואלים איכן האל, אז אנחנו תמיד עונים במקום מסוים. ואילו פה הוא אומר, מי אמר? איך יכול להיות שנקשור את האל למקום מסוים? הזמן יותר מאשר המרחב, הוא שתופס מקום מרכזי במקרא. המקרא רואה את העולם במימד הזמן. המקרא מתרכז בדורות ובמאורעות יותר מאשר בארצות ובדברים. בהיסטוריה יותר מאשר בגיאוגרפיה. ממשיך ומקריא. לכן הוא אומר, מקצר לכם, היהדות היא דת הזמן השואפת לקדש את הזמן. שלא כאדם המוגבל לצרות אופקים מרחבית, היהדות מורה להשיג את דבקות בקדושה שבזמן. ככה אנחנו גם אומרים, יש חריגה מסוימת שהאלוהים אומר לנו לבנות מקדש בכל זאת, הוא ידע את זה, הוא גם קרא בתורה, והוא אומר שהמקרא נותן קדימות לקדושה שבזמן, לשבת, על גבי המקדש. והוא מנסה לתרץ את זה באיזושהי דרך, ונראה שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בקשר שלנו לרפורמים. בסוף כשאנחנו באים ומנסים להאדיר את הזמן על גבי המרחב, אנחנו מאדירים בסוף משהו שהיהדות באופן מובהק, איך אני יודע שהיא התנגדה לזה? באה מסכת שבת, ועל גבי המסכת עירובין, ותופחת על פנינו ואומרת, אתה חשבת שאני הולכת להתעסק במתי חץ שבת, נכון? ממש לא. רוב מה שאני הולכת להתעסק איתך, גם מסכת שבת, ומסכת עירובין אין מה לדבר. הנושא יהיה המרחב. איך אני יוצר כל מיני מחיצות מדומיינות כאלה שאי אפשר כביכול לבכוע אותם, איך אני מתמודד בהוצאה בעיקר. מסכת שבת רובה מדברת על המרחב, על הוצאה במרחב. נגיד, טוב, אולי זה רק, זה לא מדבר על הנושא החשוב. נגיד, אוקיי, מסכת שבת בעירובין כידוע הם חלק אינטגרלי אחד. מסכת שבת פותחת בהוצאה. אומרים כי מלאכה גרועה וכל מיני תירוצים שם בתוספות. ומסכת עירובין, איך היא מסתיימת? במקדש. מה אתה רוצה להתבלבל פה? אתה רוצה לדבר איתנו דברים? במקדש, במדינה ככה, אבל במקדש אחרת, במדינה ככה, אבל במקדש אחרת, כדי שלא נתבלבל. לפעמים אנחנו מתאמצים, אומרים, רגע, צריך להגיע בנקודת זמן מסוימת. צריך להגיע, הכי חשוב, פעמים אנשים אומרים, הכי חשוב זה לעמוד בזמן. ופתאום אתה בא ואומר, לא. היהדות אומרת לך, תמסור את הזמן שלך לעבדון. לבאר שלא תצא ממנה. העיקר, התוצאה, כלומר, נכון שיש פה הזמן בעל משמעות, יש גם מצוות שתלויות בזמן, אנחנו לא מסתירים, אבל אפילו מצוות השבת באה ואומרת לנו, גם עליי תדבר בתוך קדושה של מרחב, אל תשכח שבגלל שיש שבת יום בשבוע, אתה תתחיל לחשוב שהזמן הוא העיקר, אל תשכח כל הזמן להתבונן אל הר הבית, אל תשכח שהמרחב מסמל פה את הערך העצמי של הדבר, והזמן הוא רק משמש כפורמט שבא להציע מצע. בשבת מה אנחנו עושים? צריך ללמוד 6 שעות. אז נכון, תגידו, הנה זה זמן. לא. השבת באה לשמש אותנו כדי שנלמד את הערך של המרחב, את הערך של התורה, שכידוע אנחנו מדברים על הארץ. אנחנו, לא, לא, לא כולם זכו פה לשמוע ב... אבל מדברים על הארץ שלנו, על הקדושה שבה, שנמצאת בטבע, שנמצאת במרחב. אם אנחנו נגזים את זה, יש In Time, יצא ב-2011, מי שמכיר, יצא ש... סרט כזה שבא להדגים כביכול שהכל הוא זמן, החיים שלנו זמן ואנחנו בוחרים לשלם אפילו בזמן. מי שמתבונן בתפיסה אבסורדית כזו שהיא לוקחת את השל צעד אחד קדימה להגיד הכל הוא בעצם זמן, גם כשאתה קונה רפואה אתה בעצם קונה לך זמן, כן? להתייחס אל הכל במימד של זמן, אנחנו רואים שאנשים מאבדים את הערכים שלהם. אנחנו מוכנים למסור את הנפש כדי להרג על כמה דברים, זה אומר שאנחנו מוכנים למסור את הזמן בשביל קדושה של המרחב. חזק ואמץ.
מרגישים ביום בני אדם, מרגישים
אנחנו נדבר היום על דמותו של רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. אני לא יודע אם אליו ומלך אחד יספיק, סתם לא, אבל אז אני אגיד כך. דבר ראשון, באמת השיר הזה, אני שמעתי אותו פעם ראשונה בהלוויה של הרב רזיאל שבח השם יקום דמו. זה היה מאוד מרגש שם, ואם אנחנו מדברים על דמותו של רב שלמה זלמן אוירבך, אז באמת הוא שאלו אותו פעם, אם זה בסדר לבטל תורה כדי לנסוע לקברו צדיקים ולהתפלל. אז הוא אמר, אני לא מבין, מי שגר בירושלים, יש לנו פה את הר הרצל, איזה צדיקים יותר גדולים יש מהם? זה הרוגי מלכות, שעוד למעלה מהרוגי מלכות, עוד למעלה מהרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתה, אין לנו... והוא אמר על עצמו, אם אני רוצה להתפלל ולהתפלל לקברי צדיקים, אני הולך להר הרצל. זה, אין צדיקים יותר גדולים מהם. שזה מי שמבין, לגדול תורה שלכאורה משוייך לעולם החרדי, זה חידוש. זה חידוש גדול להגיד כזה דבר. אני אספר עוד משהו קטן מהיחס שלו שהרב מלמד מביא לישיבות ההסדר. זה ברור, כן, אנחנו לא מנסים לשייך, ברור שאופן כללי, רב שלמה זלמן אוירבך, היה שייך לציבור חרדי. זה לא באנו לטשטש משהו. ובכל זאת, בחור אחד שמשפחתו קשורה, זה סיפור שלא כתוב בספרים. כי זה סיפור שחווינו אותו פה. בחור אחד שמשפחתו קשורה לציבור החרדי, אחר שהתבונן בדרכו החליט ללמוד בישיבת ההסדר בהר ברכה. תלמיד חכם אחד מהחוג החרדי ניסה לעניו ולשדלו ללמוד בישיבה חרדית. שדבריו לא נתקבלו על דעת הבחור, אמר מן הראוי שעל החלטה משמעותית זאת ישאל את גדול הדור. הוא סידור לו פגישה עם הרב אוירבך. הבחור ציין שהרב היה חביב באופן מיוחד ושאל על הכיוונים שלו בחיים. הבחור אמר שהוא רוצה ללמוד בישיבת הסדר, להכין את עצמו כראוי לחיים תורניים על ידי לימוד גמרא, הלכה ואמונה, והוא רוצה לשרת בצבא ולהשתתף בהגנה על העם. לאחר הישיבה הוא רוצה ללמוד מקצוע ולעבוד תוך קביעת עתים לתורה. הוא אמר שהוא יודע כי מי שלומד כל ימיו בישיבה יש לו פחות ניסיונות לעומת מי שמשרת בצבא ויוצא אחר כך לעבוד, אבל הוא חושב שזו הדרך המתאימה והנכונה לו. אלא שאומרים לו זו לא דרך טובה, והשאלה אם יש פגם בדרכו, ובמיוחד בזה שהוא מתכוון לשרת בצבא. הרב עודד אותו ואמר, אם מתגייסים בקבוצה גדולה ועושים קידוש השם, אז אדרבה ואדרבה זו מצווה. הוא ברך אותו שיהיה לו בהצלחה המשך הדרך, שיצליח להתגבר על כל המכשולים והקשיים שבדרך. אז הרב אוירבך כן, היה שייך לציבור חרדי, אבל היה לו ראייה כוללת, והוא ראה את הטוב שבכל ציבור, ולכן היה לו קשרים עמוקים מאוד עם רבנים מכל הציבורים. זה דבר מדהים, כלומר, העריצו אותו והעריכו אותו גם מהציבור העדה החרדית, הערכה עצומה, וגם הערכה עצומה מהציבור הציוני דתי. רבנים רבים מהציבור הציוני דתי שהיו מתייעצים איתו, עד כדי כך שהרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל הגדיר אותו בכמה מקומות כאחד משתי רבותיו. הוא אמר, יש לי שתי רבנים, אחד זה כמובן הרב סולובייצ'יק, והשני רב שלמה זלמן אוירבך. והוא אמר, והפוסק שלי זה רב שלמה זלמן אוירבך. כלומר, למרות שהוא הגדיר אותו הרבה יותר מפוסק שלו, הוא אמר שהוא למד ממנו הרבה יותר מההלכה, אבל הוא אמר, שני רבנים יש לי בחיי, ורב שלמה זלמן, אז זאת אומרת, זה רק דוגמה אחת מיני רבים מאוד, מהציבור הציוני דתי שראו בו את רבם. ואיך זה יכול להיות? בגלל שכאשר יש אישיות שהיא כל כך כוללת, ורחבה, ונותנת מקום. לאו דווקא שהוא, יש לו את הדרך שלו, אבל הוא נותן מקום, אז רבים יכולים לראות בו את רבם. אז עם אלה אנחנו נעסוק בדמותו. אני באמת חייב להגיד שהספרים של הרב יוסף אליהו, התורה משמחת, ואורו של עולם על הרב שלום זמן הרובך, זה שני חלקים, הם נפלאים, נפלאים, נפלאים. אני באמת אומר בכנות שמי שלא קרא אותם יש לו חיסרון. חיסרון, אלה ספרים נפלאים. זה ספרים מתאימים למתי שאתם מרגישים שממש אין לכם יותר כוח ללמוד. הם קריאים מאוד, מעניינים מאוד, ספרים כיפים מצד אחד, מצד שני, מה? התורה משמחת ואורו של עולם על רב שלום זלמן הרבך. אבל מצד שני אני אומר, עם כל הכלילות והקריאות שלהם, הם מלאים דברי מוסר וישרות נפלאים. טוב, אז אני אתחיל באמת טיפה ככה לספר, באמת אני אומר, כל הספר הוא נפלא, אף על פי כן, אני מודה, אני לא הולך לספר את כל הספר. כמו כל הספרים הטובים, על תולדותם של אנשים, מתחילים קצת בהורים. וזה אגב דבר נכון, אני חושב, כי בסוף צריך לדעת, האדם הוא, כמה שהוא יהיה גדול ומיוחד, 90% ומעלה זה ההורים. אז לכן, ממילא טוב לדעת על השורשים. אז נספר סיפור על הסבא שלו. הנכנס לבית הכנסת העתיק בית יעקב, העומד בשכונת בית ישראל. מכירים איפה זה שכונת בית ישראל? ירושלים. בכלל אני חושב יהודי צריך להכיר את ירושלים. כל שכונה. אי אפשר להגיד לו שכונה, אגיד מה, לא שמעתי על זה. אז יבחין על הקיר השמאלי בלוח שיש עתיק יומין, ועליו הקדשה מעוררת פליאה. לזיכרון טוב בהיכל השם לעולם, שזה הבית מדרש בנוי מדבת נדיב אחד, ושמו פלי ונעלם, שנדב סך 110 נפוליון זהב. מי זה אותו נדיב פלי ונעלם? זה סבא של רב שלמה זלמן, שהוא רב שלמה זלמן פרוש. בסדר? הוא היה, כן, רב שלמה זלמן, אתם יכולים להבחין, נקרא על שמו. ובין השאר הוא היה ממונה על כולל מינסק, שבעצם מאות משפחות שעלו מרוסיה נשענו על הכספי הכולל הזה שהיה נותן כספים. שנה אחת, שנת פסח תף רי שמם זין, ההספקה מרוסיה, כסף מרוסיה התעכב מלהגיע, ופסח מגיע, מה יעשה? אז הוא נזכר שרב פייבל הנגר הציע לו פעם בחשאי, שאם יזדקק להלוואה בעסקי המצווה שלו, אז רב פייבל מוכן לעזור לו. עכשיו הוא ואשתו היו, לא זכו לילדים, דבר מאוד מאוד נדיר בימינו, לצערנו לפני כ-150 שנה, לא, הרבה הרבה פחות נדיר, ולכן לא היה להם ילדים, והוא עבד ויבדה, וצברו איזה סכום כסף. כמובן שהם שמרו את זה לימי הזקנה, אבל החליטו לאיש נאמן, כמו שלמה זלמן, אפשר לתת. וממילא הוא הגיע אליו, והוא נתן לו סכום עצום של 200 נפוליון זהב. סכום בימים ההם, סכום גדול מאוד מאוד. טוב, ואז הוא אמר לו מיד אחרי הפסח, שיגיע, מיד אחרי הפסח הגיעו 110 נפוליון זהב מרוסיה, והוא מיד שילם לו, והבטיח לו שמיד שיגיע השארית ישלם. אחרי חודשיים הגיע הסכום הנוסף של עוד 90, והוא גם כן העביר לו. ואז רפבל כבר היה די זקן, כנראה הזיכרון שלו לא היה חזק, והוא אומר, רגע, אני לא זוכר שאתה הבאת לי את 110, עכשיו היא לא את 90, לא זוכר. טוב, הגיעו השניים לדין תורה אצל רבה של ירושלים, הרב שמואל סלנט, שלמרות האמון שרכש לרב שלמה זלמן, נאלץ לפסוק כדין, צריך להישבע. טוב, הגם שהאמת איתו, אבל איך הוא יעיז להישבע, זה היה נהוג, וגם היום, כאילו, שגם על האמת לא נשבעים, והוא ביקש ערכה של שבוע, אחרי שבוע הוא הודיע שהוא לא רוצה להישבע, הוא ישלם. הוא ישלם. רק הוא אמר, הסכום עצום, אז הוא אמר, אני אשלם 50 עכשיו, ואת השאר אני אשלם בתשלומים. רפא ולסכים. מה בסדר, תחזיר עכשיו, אחרי זה בתשלומים, אין בעיה. אבל כאן רב שמואל סלן, שכבר העריך שזה מה שהוא יעשה, החליט שהוא לא מוכן שהוא ישלם. הוא אומר, מה פתאום? מעכשיו מה יאמרו הבריות על גבי הצדקה, שהם נוכלים ורמאים? הנה ניסית לרמות אותו, ועכשיו שלא הצלחת, אז אתה מחזיר לו את הכסף. בשום אופן, לכן אני מצווה עליך להישבע. אני, זהו. בבכי מר קיבל עליו רב שלמה זלמן את הדין, ביקש שלושה ימי הכנה, וכל שלושת הימים צם, אור ליום חמישי, ערך תיקון, חצות, קורע לב, בעלות השחר טבל במקווה, והתפלל ותיקים, לבש כיתל כמו ביום כיפור, והלך לבית הדין בחיל ורעדה, שבני ביתו הולכים אחריו מררים בבכי. אלה סיפרו שהשבועה שנשבע בציווי אמר הדאטרה, העיקה עליו עד יומו האחרון. והנה גילה רב שלמה זלמן לבני ביתו הנדמים שגמר בנפשו שלא ליהנות מאותה השבועה. לכן הדר 110 נפוליון מכספו כנגד אותו הסכום שהרוויח מכך שנשבע. את ביתו מכר ב-50 נפוליון זהב, כנראה זה מה שהוא ידע שהוא יכול למכור, לכן הוא אמר 50 אני אתן מיד, ועבר לגור בדירה הסחורה, עבד בעבודה נוספת, במשך כמה שנים חסך את ה-60 הנוספים. טוב, אחרי, ואז, ואת זה הוא תרם בעילום שם לבית כנסת הזה. רק אולי נספר את סוף הסיפור, לא עברו ימים מרובים, לקראת חג הפסח, שאשתו של רב שלמה זלמן עמלה בניקוי הבית, פרצה לביתה על מה צעירה, שהיא מתנשמת בכבדות, זו סיפרה שזה אתה, כאשר עזרה בניקיון הפסח בבית רב פייבל, מצאו 110 נפוליון זהב, סמוך לבוידם שבמטבח, בוידם, רב פייבל ואשתו אמרה, מבקשים סליחה ומחילה, ואינם יודעים את נפשה מרוחצה. אנשים תמימים היו רב פייבל ואשתו, וליבם לא נשא אותם את אשר עוללו בשוגג, למשפחת פורוש בקיץ של אותה שנה הלכו השניים לעולמם בגלל עוגמת נפש. אז זה קצת לספר על איזה אנשים הוא גדל, כלומר הוא נקרא על שם הסבא הזה שלמה זלמן פורוש, שבאמת היה, שוב זה סיפור אחד אבל יש פה עוד סיפורים, אבל היה איש רב פעלים לתורה ולחסד, ואפשר להגיד על, בגדול על רב שלמה זלמן אוירבך, שתורה וחסד זה, זה עולמו. אז ספר עוד אולי שני סיפורים קטנים על, סיפרנו על הסבא, ספר על, על האבא שלו. אבא שלו היה באמת אדם גדול ומופלא, רב חיים לייב אוירבך, שהיה אדם רב פעלים גם כן לתורה ולחסד, הקים ישיבת שער השמיים, ישיבת מקובלים שקיימת עד היום, היה מקובל גדול, אני לא יכול להראות לכם פה תמונות, אבל היה באמת בעל פנים מהירות וחזות מופלאה. מה? לא רב שלמה זלמן אוירבך, אני מדבר על אבא שלו. ואני אספר סיפור אחד על החלק ממה שמאפיין את רב שלמה זלמן אוירבך, זה באמת הפיקחות הגדולה שהוא הפעיל אותה לא רק לתורה אלא גם לחסד. אז מספר רבי יהושע כהן, הינו היום סבא לנכדים בוגרים, אף על פי כן הוא זוכר היטב את חוויית ילדות שהעניקה לו משפחת אוירבך בשנת ה-30. שהיה בן חצי שנה הלך אביו לעולמו, בעודו אלם צעיר, רב חיים לי, אבא של רב שלמה זלמן אוירך, ואשתו שהיו קרובי אב, עזרו, סייעו, וסעדו את האלמנה הצעירה ואת בנה, ככל שהיה רק לאל ידם. זה צריך להזכיר, שהם היו, זה לא יומן, עניים שבעניים. כמה שרואים את, באמת את אבא של רב שלמה זלמן אוירך, איש נשוא פנים, הם היו עניים שבעניים. אחרי שהוא התחתן, הוא התחתן עם משפחה שהייתה נחשבת עמידה. משפחת פרומקי, זה אשתו של שלמה זלמן אוירך. והם באמת חיפשו תלמיד חכם ומצאו אותו, והייתה להם בת אחת, יש להם עוד בן, אבל היה להם בת אחת, והחליטו להשקיע בו, נתנו לו דירה ואוכל והכל שיוכל ללמוד. ובשבועות הראשונים שהוא הגיע אל משפחת פרומקין לאכול את הארוחה, כי הם היו נותנים לו כל ארוחה חמה בצהריים, הוא היה אוכל והרבה מאוד פעמים מקי. והם לא הבינו ושאלו אותו, תגיד מה, יש בעיה עם האוכל, אתה רגיש למשהו? אחרי שכמה פעמים זה קרה, הוא אמר לי, תקשיבו, אני עד היום לא התרגלתי לאכול ככה. כלומר, אני רגיל לאכול חצי פרוסת לחם בארוחה, זהו, זה אין לנו. אין לנו. כלומר, זה מה שיש, אין לנו. הם היו עניים שבעניים, ואף על פי כן, עכשיו, חלק מה שהם היו עניים שבעניים, כי הוא החזיק את ישיבת שער השמיים, וכל הכסף נתנו לזה. כלומר, להם היה המינימום של המינימום, וכל מה שיש, נתנו לתורה ולחסד. אז הנה חלק מהסיפורים. שנה אחת, מספר ימים לפני ראש שנה, עמד יהושע הקטן לפני רב חיים לייב, שהיה לו כאב, והציר, בראש השנה לא אבוא להתפלל בבית כנסת הגר"א, כדור נמצא עד היום, שבשכונה ושכונת שערי חסד, אני רוצה ללכת לבית כנסת אחר. ומדוע התענה רב חיים לייב? כי אני רוצה לשמוע את הדוד, רב אליה פורש, שהוא החזן שם. פקח רב חיים לייב את עיניו הטובות, הביט בזעתות הקטן, וירר בינו לבין עצמו, ילד בן שש, וכבר מבין בחזנות. זה יפה. האיש הפיקח התחיל לחשוב מהר, ולפתע הבין, הבגדים המטולאים שלבש היתום הקטן סיפקו לו את התשובה. צביה קרא לעבר אשתו, ולשי הקטן כבר קנית את זה בגד אחד? כאילו זה משהו שהם כבר דיברו עליו שנים, כן? כאילו, כבר קנית? לצביה הספיק הרמז, אוי, לא הספקתי, מחר בעזרת השם. הוא הבין, מוסיף רבי יהושע בהתרגשות, שאני פשוט מתבייש להגיע לבית הכנסת, שלילדים אחרים יש בגד יפה. העדפתי ללכת לבית כנסת רחוק, שם איש לא יכירני. למחרת הלכתי עם אמא ודודה צביה לחנות, באותם ימים עצם ההליכה לחנות הייתה חוויה מיוחדת. צביה קנתה לי כובע עגול עם קרטון בפנים שאז באופנה, ואפילו חולצה חדשה ממש. באותו ראש שנה הייתי ודאי הילד המאושר ביותר בירושלים. אז אני אומר, זה קצת המצע שהוא גדל. כמו שאמרתי, יחד עם הדבר הזה, היה עניות גדולה, על זה מספר רבי שלום שבדרון, שגם הוא זצ"ל. על רבי שלום שבדרון שמעתם מסתם. נכון? אז הוא מכונה המגיד ירושלמי, יצא עליו ספר נחמד, יקרא נראה לי כל חוצב לאבות או משהו כזה, ראיתי אותו, פעם קראתי אותו בשבת אצל גיסי. הוא היה מגיד ירושלמי, נתן דרשות יפות, הוא גם הוציא אגב את שו"ת דעת תורה של סבא שלו. מצד שני הוא היה מאוד חריף נגד הציונות ואמר גם דברים מאוד קשים. אז הוא מספר, אבל לאחר חתונתי הוא התחתן עם אחות של רב שלמה זלמן אוירבך, והוא מספר לאחר חתונתי אכלתי עם רעייתי על שולחן הוריה, כפי שהובטח לי בתנאים שקודם החתונה. והנה שמתי לב שאשתי לא אוכלת איתנו, שבכל יום תירוץ אחר בפיה. לבסוף נאלצה לגלות את האמת. בבית הוריי אין די אוכל לשנינו. לך הבטיחו מזונות, לי לא. אז היא לא הייתה אוכלת, כי יום שהוא הבטיחו לו, כן? אז הבטיחו לו, בסדר? אין להם להכין שניים. כלומר, זה, אני מספר את זה, כי צריך להבין על איזה רקע אדם גדל. כלומר, שבשלום זלמן הולך דואג לאנשים עניים שאין להם אוכל, הוא מכיר את זה משנים מהבית, זה לא איזה משהו שכאילו אתה אומר, מה, זה אדם שגדל עם מצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה מצד אחד, מצד שני עם עושר עצום רוחני, עושר, שוב פעם, אבא שלו היה תלמיד חכם גדול, מקובל גדול, גדולי ירושלים היו מחוברים אליהם מאוד בגלל שהוא היה ראש ישיבה, וכלומר זה אדם שגדל בנוף שהחומר באמת לא כל כך תופס מקום, ומצד שני התורה והרוחניות זה החיים. זה מאוד חשוב. אולי נספר עוד סיפור שקצת מלמד. שלום זלמן אורך היה, וזה מאוד מעניין, כאילו היה אחד הדברים ש היו בולטים אצלומות, זה הענווה העצומה. הוא לחם מלחמת חורמה ללא הצלחה, אגב, ללא הצלחה, בזה שהיו מכנים אותו בכל מיני כינויים. איזה כינויים? פוסק הדור, גדול הדור, רבן של כל בני הגולה, כל מיני כינויים כאלה, הוא לא סבל את זה. כלומר, לא סבל את זה ברמה שהבן שלו הוציא ספר, אז הוא כתב, הבן שלו שמואל אוירבך, גם כן זה צהל כבר, נכון? כן. גם כן, אתה מתחכם גדול, כל אחד בדרכו, אבל שהוא הוציא ספר, הוא כתב, רב שמואל, בן למרן, ושלמה זלמן אוירבך. זה כבר היה, זה לא היה, זה היה כבר בפש, עכשיו שלמה זלמן אוירבך כבר היה באזור גיל 80, זאת אומרת, כבר היה, באמת נחשב, לא נעים להגיד, לא נעים להגיד כי הוא שנה את זה, פוסק הדור וגדול הדור. הוא כתב מילה אחת, מרן, כן? מרן. עכשיו, איך שהוא, הוא הביא לאבא שלו כמובן לעבור על הספר, להעיר הערות. אז הוא העיר הערות, וההערה הכי חשובה שהייתה לו, זה שהוא כתב שם מרן. עכשיו, הוא לא העיר את זה. הוא הלך לבית דפוס, וביקש להחליף את הלוחות, ואמרו לו, אי אפשר, זה הולך ב-16 עמודים כל פעם. אמר, אני מבקש להחליף את כל 16 עמודים, שלא יהיה כתוב כאן מרן. שלא כתוב כאן, והוא החליף את כל, הוא החליף את הלוחות על חשבונו, כדי שלא יהיה כתוב מרן. יש כתוב בן. אז שאלו, אז מה לכתוב? כלום, תכתבו מה, הוא הבן שלי, אני קוראים לי שלמה זלמן, תכתבו, רב שמואל בן, שלמה זלמן, מה זה השם שלי, אם הוא רוצה לכתוב את השם שלי בספר, אז זה השם שלי. והוא התעקש על זה מאוד. גם אחרי זה כבר פחדו, נתנו לו מראש. אז נניח מי שיראה את ההוצאות הראשונות שיצאו בחייו, שחלק ג' של שמירת שבת גרחתה. שמירת שבת גרחתה, הכל מפסקים של שלמה זלמן אוירבך, ופסקים מופלאים, אני חייב להגיד שכמעט כולם התקבלו הלכה למעשה, זה דבר, גם בפניני הלכה, אגב, כמעט כל הפסקים של רב שלמה זלמן אוירבך התקבלו הלכה למעשה. באמת ברגע שהוא פסק משהו היה קשה לחלוק על זה, כי הוא היה מוכיח את זה במקורות ובסברה ישרה, הייתה לו סברה ישרה ובהירה מאוד, נדבר על זה עוד בהמשך, ולכן פסקיו התקבלו מאוד, כי אחרי שהוא הוכיח משהו זה היה קשה לערער על זה, זה היה חזק. עכשיו, אז מי שרואה את חלק ג' שמה כתוב, שמה זה הערות שלו, 100% שלו, זאת אומרת זה הספרים כתב הרב נויבריד, וכתב על פי פסקיו, אבל את המילואים זה הערות שלו, ושמה כתוב חלק ג' זה מעט בהרצאות הראשונות שלמה זלמן אוירבך, בלי רב, בלי כלום, כי שם נתנו לו, כבר שמעו את הסיפור מה שקרה עם הבן שלו, ונתנו לו זה, אז הוא מיד מחק את הרב, זהו, לא לכתוב הרב. אז הוא ניסה ללחום מלחמת חורמה נגד הכינויים האלה. הוא היה לבד מתקשן למערכות העיתונים החרדיות מדי פעם, שכתבו פוסק הדור או משהו באיזשהו הזכור של כתבה, הוא היה מתקשר בעצמו לאורך של העיתון, אומר שלום, מדבר שלום עזר נוירבך, רציתי לבקש, תפסיקו להכפיש אותי. אוי, למה אתם כותבים עליי פוסק אדום? אני לא פוסק לשום דור, אני פוסק לאנשים שבאים לשאול אותי. אני לא יודע מי זה דור, לא, לא. אני, יש הרבה אנשים באים לשאול אותי, אני עונה להם תשובות. אני לא פוסק הדור, לא פוסקתי לשום דור, אני פוסק לכל אנשים שואלים, באים לשאול אותי אישית, אני לא פוסק לאף דור, אני מבקש לא לכתוב פוסק התור, לא רבם של בני הגולה, אין לי שום תפקיד רשמי, הוא התעקש, היה מלחמות על זה. לחצו עליו להתמנות לרב הראשי לירושלים, לרב הראשי לישראל, הוא סרב לדיין בבית הדין, אמרו לו, שום דבר, לא הסכים להתמנות לשום מנויים, רק לראש שיבה, וזה נספר אחר כך למה, אבל, אז הוא אומר, אני מבקש, תפסיקו להכפיש אותי בעיתונות, והיה לו איום, ואיום שלו זה איום חמור. הוא אמר, תדעו לכם, אם אתם עוד פעם כותבים את זה, אני לא אכניס יותר את העיתון הביתה, ואני אגיד לאנשים שאני לא מכניס את העיתון הביתה. עכשיו זה איום חמור, כי אנשים לא יודעים למה הוא לא מכניס את העיתון הביתה. אבל אתם מבינים שאם רב שלמה זלמן אוירבך אומר שהוא לא מכניס את העיתון הביתה, העיתון הזה בציבור חרדי עד נסגר. אז הוא היה אומר, אם אתם לא תפסיקו להכפיש אותי, כן, אני מזכיר, להכפיש אותי זה לכתוב עליו פוסק הדור, מרן, גדול הדור, כל מיני דברים כאלה, כן, זה נקרא להכפיש, כן? אם אתם לא תפסיקו להכפיש אותי, אני לא אכניס את העיתון שלכם יותר הביתה. אז, כן, אבל זה המלחמת חורמה קצת עבודה. כי, למה עבודה? כי בסוף, באמת, הוא היה כזה, הוא היה פוסק הדור, כי הוא היה גדול הפוסקים, והמון, בשטחים שלמים הוא ממש סלל דרכים, כלומר, בהלכות שבת, בהלכות התלויות בארץ, בהלכות תורה ורפואה, כן, הלכות רפואה, הוא ממש פסק עשרות פסקים, בנושא מי שלומד את הרב מלמד לגבי ההכרעה גם על רגע המוות, וגם יותר מזה, מה לעשות עם חולה סופני. יש לך, שלום זלמן אוירבך, שם שיטה שהרב מלמד פסק אותה להלכה, כמו כמעט כל הפוסקים. מה לעשות עם חולה סופני, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, רב שלמה זלמן אוירבך הכריע בדבר הזה. הכרעות מאוד חשובות, וכן בעוד המון המון תחומים הלכתיים, ובאמת, אני אומר, ההלכות שאנחנו היום מכירים נשענות הרבה מאוד על פסיקות שלו, על מאות פסיקות שלו שהתקבלו. ולכן המלחמה היה מלחמת חורמה, ופעם אחת אז הוא שמע מהבן שלו, הבן שלו נסע והקריא ברכה בשמו באיזשהו כינוס, והכותרת בעיתון הייתה שהבן של שלמה זלמן אוירבך הקריא ברכה מעת פוסק הדור. ואז שהבן שלו חזר, זה היה בארצות הברית, שהבן שלו חזר, אז הוא קרא לבן שלו לחדר בשקט, הוא אומר, תגיד, אתה אמרת זה ברכה מפוסק הדור, או שזה רק כתבו בעיתון? אז הבן שלו היה איש אמת, וגם הוא היה איש אמת. הוא אמר, כן, אני אמרתי פוסק הדור. אז הוא אמר שהוא הרגיש שאבא שלו נפגע עמוקות, הוא אומר, מילא אנשים זרים עושים לי את זה, אבל אתה עושה את זה? אתה אומר על הככה, כאילו, מילא אנשים זרים, גם פוגע בני, משתדל, אבל אתה אומר על הככה. הוא אמר, זה ממש, הוא אמר לו, שנה הבאה תגיד, אני לא שולח לשם ברכה, אני לא שעת על זה.
לאמך שיר קדש לתוכך תרומם ואומר תרומם ותרומם
Yeah.
אז מצד אחד ענווה עצומה, מצד שני רב שלמה זלמן אוירבך מגיל צעיר היה לו עמדות, היה לו דעות, ואני אתן דוגמה לזה. הוא למד אצל הרב אברהם חיים הקלמן. עכשיו שוב, אגב, אני אין פה ניקוד בספר, אז אני יכול להיות שאני לא מדייק בניקודים, בסדר? אבל אחרי שהוא למד אצלו שנה, אז כמו בכל תלמוד תורה, היו לומדים שנה אצל רב זה, שנה אצל רב אחר. אחרי שהוא למד אצלו שנה, אז הוא ביקש מאבא שלו להישאר כיתה. עכשיו אתם מתארים, הוא היה אז בערך בגיל של כיתה ז'. תתארו לעצמכם רגע, ילד בכיתה ז' מבקש להישאר כיתה. למה? כי הוא הרגיש שהלימוד שלו עם הרב אברהם חיים הקלמן הוא לימוד מצוין. והוא החליט שהוא אומר, אוקיי, אז אני רוצה להישאר אצלו. אז לא שיחק אצלו תפקיד זה שבעצם הוא ילמד עם ילדים משנה מתחתיו, ומה זה אומר חברתית, כאילו החליט, וההורים שלו בהתחלה לא רצו, אבל הוא הצליח לשכנע אותם, והוא נשאר ללמוד אצלו שנתיים. הוא אמר תמיד, דווקא הועיל לו מאוד, שהוא שמח, שהוא התקדם מזה מאוד. כלומר, זה הדבר. עכשיו, אז כמו שאמרתי, הוא השתדך עם משפחה, כמשפחת פומקין, שממש חיפשה תלמיד חכם לבת שלהם, והייתה קצת משפחה עמידה, וממילא, מכיוון שהאבא של אשתו כל כך רצה תלמיד חכם, אז הוא הבטיח נדוניה ודירה, אכן נתן להם את הדירה והכל, ואף על פי כן, בכל זאת, משפחת אוירבך התחייבה למשהו. כאילו תמיד הצד השני, גם אם הצד אחד נותן 90%, בכל זאת, לפעמים אפילו בגלל הכבוד, הצד השני מתחייב ל10%, אבל הוא שמע שאצלם אפילו 10% לא קיים. אז מה שהוא עשה, הוא הלך לדוד של החתן, לרב אהרון פרוש, ונתן לו את הסכום, מה שהם הבטיחו, ועוד תוספת קצת, כדי שיוכלו לקנות מתנות לקלה, כלומר מעבר מה שהם הבטיחו, ונתן לו, ואמר תעביר למשפחה ותגיד, זה הלוואה מיהודי שרוצה בעילום שמו, ושיחזירו את ההלוואה לכשירווח. כמו שאומר הרב אברהם דוב מטבריה, הבן של הרב אורבך, עד היום עוד לא רווח. כלומר, זה כבר. אבל זה רק קצת להראות, כאילו הרצון הזה בחתן תלמיד חכם. יש עוד סיפור שקצת מצחיק. בט"ו בשבט שלפני החתונה, שלחה משפחת רוחמקין, זה היה המשפחה, זה רומן הפומקין, זה לא מדויק, רוחמקין, מגש עטור פירות למשפחת אוירבך. זה הנוהג כזה שבט"ו בשבט היו שולחים משלוחי פירות כמו משלוחי מנות. דעקה שאורח חתן אין להם כסף לקנות פירות, אבל האמא של החתן הייתה חכמה. מה היא עשתה? היא לקחה את אותו המגש של הפירות, סדרה את כל הפירות בסדר אחר לגמרי, שיראה אחר לגמרי, ושלחה עם השליח את זה. אבל היא אמרה לשליח, אבל הם שלחו עוד משהו, הם שלחו כרך של הרמב״ם, שאז היה משהו מופלא. אז היא אמרה לשליח להגיד להם, תגיד להם שלפירות מצאנו תירוץ, אבל הרמב״ם נשאר קשה. כל זה אין לנו, לא יכולים לשלוח אחרי רמב״ם. אז אני אומר זה קצת ככה, על מה היה. מה היה אז? בסדר, אני ברשותכם מיד מתקדם קדימה. אני מיד מתקדם מאוד קדימה כדי להתחיל לספר על רב שלמה זלמן אוירבך עצמו. ואולי נתחיל דווקא עם מה שאני קצת הולך עם הספר. הוא כיבד את חמי וחמותו מאוד מאוד. ובכלל, הייתה לו זוגיות מופלאה. והוא גם כיבד את חמי וחמותו מאוד. אני אספר על השני דברים. א', זוגיות מופלאה, אשתו נפטרה בגיל צעיר יחסית, בגיל 71, היה לה אירוע מוחי ונפטרה די מהר. אז זה סיפור בפני עצמו, אני אספר את זה בהמשך, אבל הוא עמד בהלוויה, וכידוע נוהגים לבקש מחילה, נכון? מהנפטר. אז הוא עמד בהלוויה, והוא הספיד אותה. והוא אמר שם בתוך ההספד, נוהגים לבקש סליחה מחילה. ואני חשבתי על זה הרבה, ואני חושב, הם היו נשואים 54 שנים, ואני חושב שאין לי על מה לבקש מחילה, כל חיינו על יול פשוחן, על פי השוחן המוח. אחרי זה שאלו אותו, מה היה 50? הוא אומר, אני לא חושב שאי פעם אמרתי משהו שפגע בה, או שהליב אותה, זה לא שלא היה לנו ויכוחים, אבל הם היו ענייניים, ויצאנו תמיד באהבה גדולה ושמחה, וגם תוך הוויכוח. אף פעם לא נאמר שום דבר לא ענייני, לא זה, זה, כן. 54 שנה של זוגיות, הוא אומר, אין לי על מה לבקש, סליחה, קרה. ההמשך אגב, שלא תבין, המשך ההספד היה שהוא אומר, אבל כיוון שנוהגים, אני מבקש סליחה. כן, כמו, כן אמר את זה, אבל הוא הקדים שהוא באמת, ואגב זה היה אפיון, הוא היה איש אמת, הוא לא, מה, אם נהוג לבקש סליחה, בסדר, אז הוא נהוג, אבל הוא היה חייב להקדים את זה, כי מה הוא יגיד סתם? אז חלק מזה, באמת זה הכיבוד העצום של חמי וחמותו. זה היה הדדי. מצד אחד, חמי וחמותו נזהרו זהירות עצומה, לא לבקש ממנו כלום, לא, זה צד אחד. מצד שני, הוא ממש ממש כיבד אותם. מה זה כיבד אותם? מספר הבן, דומני שחובה לציין דבר מה שבעיניי הוא פלא עד עצם היום הזה. אנו כילדים גדלנו בבית שבו ראשי הבית היו בעצם סבא וסבתא. עשרות שנים היו הסבא והסבתא יושבים בראש השולחן בשבתות וחגים ובעצם מנהיגים את הבית. אבא המשיך כל השנים לשבת בצד כמו חתן צעיר לפני חמיו. כלומר, כי הם גרו דירה ליד דירה, אז את כל סודות השבת וחג אז ההורים של אשתו, שהייתה בת יחידה, היו אוכלים אצלם. והם היו מגיעים, אז הם היו שם בראש השולחן. והוא גם שכבר היה ראש ישיבה, ולא הסכים להיקרא ככה, אבל פוסק הדור, גם אז, ישב בצד, לא הסכים לשבת בראש השולחן. כלומר, רק אחרי פטירת החותם, אפילו אחרי פטירת החותם, הוא לא הסכים לשבת. למה? כי חמותו הייתה, אז הוא אמר, אני אבייש אותה, אני יושב בראש שולחן. אז הוא לא ישב בראש שולחן. היא נפטרה חמותו רק אחרי אשתו. חמותו נפטרה בגיל 98. והוא לא הסכים לשבת בראש שולחן, הוא ישב בצד והיא בראש. זה מופלא. כלומר, זה מכבוד חמי וחמותו. והוא אומר, והפלא העצום הוא שמעולם לא שמענו הערה מאבא על האופן בו ניהל סבא את השולחן. הוא ניהל, הוא לא משנה גדול הדור, רשימה, יושב לפניו, הוא מנהל את השולחן. ככה שנים, שנים, שנים. ואחרי שהחמיב נפטר, הוא כיבד את חמותו עד יום מותה מאוד מאוד. הוא היה, כן, הוא היה סועד אותה. לא מטפל בזה, אבל הוא היה יום יום נכנס אליה להגיד שלום, יום יום, להקפיד, לא, עם כל הטרדות של גדול הדור, יום יום נכנס להגיד שלום. כל שמחה משפחתית, וזה היה המנהג שלו, כל שמחה משפחתית, הוא היה, אחרי שהיא כבר הגיעה לגיל מבוגר יותר, גיל 90, כל שמחה משפחתית, הוא היה לוקח חתיכת עוגה, מביא לה, מגיע אליה, נכנס אחרי השמחה, זה מהברית של זה, ממשפחות גדולות, זה מהברית של זה, זה מהבר מצווה של זה, זה. היה מקפיד להיכנס אליי עם זה כדי שתהיה שותפה לשמחה. אז וככה שנים, שנים של כיבוד חמי וחמותו. וכמו שאמרתי גם סיפרנו קצת על הזוגיות שלו, אבל אפשר להרחיב את זה עוד. אני אספר עוד סיפור קטן על הזוגיות. אחד התלמידים מסיע אותו חזרה מחתונה ורואה שהוא ככה מסדר את הבגדים, אז הוא אומר, טוב, חשבתי לשאול את הרב שאלה, אני רואה שהרב מתארגן איזו פגישה חשובה, אז אני לא אטריד את הרב עכשיו. אז הוא אומר, לא, 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 אני... אז הוא אומר, לא, כי ראיתי שהרב מסדר את כל הבגדים, ואני הולך לפגוש את אשתי. עכשיו, זה לא חתן צעיר, כאילו זה אדם בין 70, 80, כן? אני הולך לפגוש את אשתי, כאילו זה, כאילו, אז הוא מסתדר, מתארגן, כאילו, וככה הוא היה התייחס לאשתו. טוב, עכשיו, מתוך כך, באמת קצת נספר על תורתו. עכשיו, אני אומר, זה קשה, אבל זה קשה, כי אנחנו עכשיו לא נגיד את חידושי התורה שלו, קצת להסביר מה היה הדבר. הדבר המרכזי אצלו, שהוא כל דבר שהוא למד, וכל דבר שהוא ראה מיד חשב הלכה למעשה. וגם מצד אחד, ראש ישיבה שלימד גמרא וראשוני, ועסק בלימוד, מצד שני אצלו הכל היה למעשה. כל דבר, כל דבר. כלומר, מכל דבר שהוא ראה מיד חשב הלכה למעשה. ונתן דוגמה אחת לזה. זה דוגמה אחת לזה. פעם אחת ישב מורי חמי, אצל הרב בנגיס, הרייבד של העדה החרדית, נכנס דוקטור וולך. מי זה דוקטור וולך? הוא מייסד בית חולים שערי צדק. ודוקטור וולך הקים רפת צמוד בבית חולים, כן? כדי לספק מוצרי חלב כשרים למהדרין לבית חולים. ועכשיו הוא בא לשאול, ברפת נולד בחור, פטר רחם, והבחור קיבל חום. ואיך לטפל בבחור בלי להטיל בו מום תוך כדי טיפול. תוך כדי הדברים, אז רב שלמה זלמן אויברבך שמע שחום גופם של בעלי חיים שונה מאחד למשנהם. בסדר, ידיעה מדעית. אבל ברגע שהוא שמע את זה, מיד זה התחיל לעבוד אצלו המוח, ואז הוא אמר, אז אנחנו יכולים לקבוע מה זה יד סולדת בו. ואז הוא אמר, הרי, מה? הרי מה? הרי יד סולדת בו זה קצת בעיה, כי כל אדם, נניח תימני זקן, יד סולדת בו זה 120 מעלות, סתם, אבל אין את זה, כן? בדיחה. אז אני אומר, זאת אומרת, כאילו, מה זה יד סולדת בו? זה מאוד קשה לקבוע. אז הוא אומר, אבל הוא מיד אומר, רגע, יש גמרא בחולין שאומרת שבעל חיים שנשחט ונמצא טרפה, אז הסכין לא צריכה עגלה. למה? כי החום של בעל חיים הוא לא מספיק חם כדי להבליע. עכשיו, החום המבליע זה יד סולדת בו. זאת אומרת, הבעל חיים עם הטמפרטורה גוף הכי גבוהה, זה ממילא עדיין לא יד סולדת בו. בעל חיים אנחנו מדברים קשה, ששוחטים. אז הוא מיד שאל את החום של כל בעלי החיים הכשרים, והתברר לו שברווז חום גוף שלו זה 45. ועל פי זה הוא כתב שיעור בשמירת שבת כלחתה, שיעור החום לעניין איסור בישול הוא לא פחות מ-45 מעלות. ובהערה שם הוא כותב מברווז. כלומר, עכשיו אני אומר, זה היה צורת הלימוד שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן חשב למה זה, כלומר, כל דבר שהוא ראה, הוא, כן, נכד שלו חזר מארצות הברית. אז הוא שואל אותו, תגיד, אתה ראית את המגדלים הגבוהים של מנהטן? והנכד כזה לא הבין מה הוא רוצה, כאילו, הרי הוא מכיר את סבא שלו, ומעניין אותו המגדלים של מנהטן, כמו השלג דאשתקד, כלומר, אז הוא כזה במבוכה, אמר לו, כן. אז הוא אומר, חשבת על זה? שיכול להיות שתי ילדים שיוולדו באותו רגע במגדל וכל אחד שייך ליום אחר, כי זה נולד גבוה וזה נולד נמוך, ומגדלים כזה גובה יש הבדל בשקיעה הנראית. קיצור, אז הוא הבין ש... כלומר, וככה המוח שלו עבד, זאת אומרת, פעם אחת הוא הלך ברחוב, והיה ילד, משחק עם דבק. אתה יודע, עם דבק כזה, ועושה חוטים מהדבק. אז מיד הוא שאל את מי שידעו, רגע, חוטים כאלה, מה הדין שלהם בשבת? זה מותר או אסור? מותר לעשות או אסור לעשות חוטים כאלה בשבת? ואם אסור, זה מותר לקרוא, אסור לקרוא, בקיצור. וככה המוח שלו עבד תמיד, זאת אומרת, הוא, כל דבר שהוא ראה, זה בין אם הוא ראה במציאות, בין אם הוא ראה בתורה. כל תוספות שהוא למד, כל גמרא שהוא למד, מיד הוא התחיל לחשוב על זה, מה היישומים של הדבר הזה? מה היישומים של הדבר הזה? הוא לימד פעם בבקמה, ואז בשיעור אמר, הגיע לזה תוספות, אומר להם, זה תוספות חביב עליי מיוחד, בגללו פסקתי הלכה, שהיה סיפור, שמשפחה הזמינה עוגות לאירוע, והגיעו עוגות יפות כמו פה, אבל בעיה קלה, מלוחות. התברר שהספק של הסוכר הביא שק מלח במקום סוכר, והאופה עשה הכל עם מלח. והוא אומר, ואני פסק שזה נחשב כמו בור. כי הוא היה תוספות, וזה אני לא אגיד כל הסוגיה, אבל כאילו אני אומר, זה היה צורת המחשבה שלו, ולכן, והכל, כן, ולכן עם אלה, זה שיש להם שלמה זלמן אוירבך, באמת, אני לא חושב שאני מגזים, אני אגיד אלפי פסקים, שהוא הכריע, והתקבלו, זה בגלל שככה הוא למד את התורה וככה הוא ראה את המציאות. כל הזמן שאל אלף שאלות, זה עבר מילתא דבדיחותא. החמותו, שהוא כיבד אותה מאוד 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 העריכה אותו. ואז שהגיע הפעם הראשונה שאדם הלך על הירח, ניל אמסטרונג, נכון? הלך על הירח, אז כולם דיברו על זה. אז גם כשהוא הגיע מישיבה, דיברו על זה בבית שלו. והוא ככה התעניין ושמע זה. ואז שככה כולם הלכו והוא נשאר עם חמותו, חמותו שהייתה אז בת 79 קרא לו, והוא אומר, מילא כולם, אבל אתה רב שלוימו, אתה חכם גדול, אתה מאמין לזה? כאילו, אדם הלך על הירח, אתה מאמין לדבר כזה, אני עליך, אני מתפלט. כאילו זה... אז סתם זה קצת בבדיחות, אבל אני אומר זה צד אחד בתורה. הצד השני בתורה שלו, וזה צד שאני חושב שאנחנו חייבים מאוד מאוד ללמוד, זה הוא לא סבל, הוא לא סבל סברות עקומות. כן, כלומר, אם תלמיד שוכח איזה גמרא, לא נורא, אבל אם הוא אומר סברה לא הגיונית, זה, ככה התלמידים שלו אומרים, גם כותבים את זה כמה, זה היה זוועה. זאת אומרת, זה כאילו, והוא היה שואל את התלמיד, אם אתה היית עכשיו במצב בו מדבר את הגמרא, אם היית סוחר דירה שצריך להגן על אינטרסים שלך, היית טוען טענה כזאת? ככה היית מגן על עצמך? אז מה השם רשי שאתה מכניס לדבריו טענה כזאת? מה רשי עשה לך? כבר הוא פשוט לא סבל שאמרו דברים עקומים. ומספר פה אחד התלמידים, למדנו מסכת בבא קמא, והרב טען שתוספות מודפס בדף כף א' שייך בכלל דף כף ג'. התוספות לא מודפס במקום הנכון. אנחנו ניסינו להתווכח איתו, אבל הדבר לא התיישב על דעתו, ובסוף הוא אמר, התוספות ימשיך להימצא במקום שהוא נמצא, גם אם אני חושב אחרת. רק רציתי שתבינו שהקושי ההגיוני הוא כל כך גדול, שבעיקרון התוספות שייך לדף כף ג', אם יש לכם תירוץ הגיוני תגידו, אם לא אל תגידו דברים לא הגיוניים, רק בגלל זה כתוב. אחרי השיעור, אז מספר התלמיד, שהוא ראה שבאמת בתוספות רבנו שמעון משאנץ, זה מודפס בדף כף ג'. מיירתי והראיתי לו את התגלית שמסייעת לדעתו, הוא חייך, אבל הוא אמר לי, בהקפדה קצת, ואם לא היית מוצא ראיה, אתה לא מבין שכך צריך להיות על פי השכל הישר? כאילו מה אני צריך את הראיות שלך? כאילו מספר תלמיד אחר, זה תלמיד שלמד אצלו שש שנים. מה הכוונה? כמו שבישיבה, בישיבות עוברים כל שנה לעם אחר. התלמיד הזה למד אצלו שנה, ואחרי זה החליט עוד חמש שנים להישאר. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. והוא אומר בשנה הראשונה, אז באמצע השיעור הוא אמר איזה דעה מהרמב"ן. התלמיד אמר. התלמיד אמר, הרמב"ן אומר ככה. ואז רב שלום זלמן ערוך אמר, הרמב"ן לא אומר ככה. ובגלל שהתלמיד היה בטוח שככה הרמב"ן אומר, הוא אומר, רגע, רגע, הרב בטוח שהוא ראה את הקטע הזה ברמב"ן? כאילו היה, הוא לימד תלמידים בני 14-15, כן? אז כאילו שואל, הרב בטוח שהוא ראה את הקטע הזה ברמב"ן? אז רב שלמה זלמן ענה לו, לא צריך לראות את הרמב"ן. מי שלומד רמב"ן במשך 60 שנה, יודע שלא ייתכן שהרמב"ן יאמר כזה דבר. כלומר, הוא היה כל כך בטוח שזה לא ישר, אז הרמב"ן לא יכול להגיד כזה דבר. זה לא משנה אם אני ראיתי, וואו, אבל זה לא משנה אם ראיתי או לא ראיתי. לא, הרמב"ן לא יכול להגיד כזה דבר, זה לא יעלה על הדעת. וזה אחד הדברים שמאפיינים מאוד את הפסיקה שלו ואת הלימוד שלו. ולצערנו הרב ביותר זה חידוש. זה הדבר המצער. שהוא לא אמר דברים לא ישרים. הוא לא אמר דברים שהם לא מתיישבים על השכל הרגיל, הנורמלי. לא הסכים. לא הסכים. גם, כמו לא, אני מעדיף להישאר בקושייה, אני מעדיף לא להבין. העיקר לא להגיד דברים לא ישרים, בשום אופן. ועל זה הוא נאבק, זאת אומרת, כאילו, ואולי זה מתאים לזה גם, שהוא העיץ בתלמידיו, ללמוד בהיקף. אצלו היו לומדים בזמן 40-50 דף ביום, שמי שמבין בישיבות זה לא ככה, אבל ככה לומדים. היו לומדים כל יום עמוד, וככה היו, לא עמוד, כל שבוע, כן, היו, אני לא יודע, אפשר לעשות חישובים, אבל היו לומדים כ-60 דף, כ-50-60 דף בזמן. ככה היו לומדים אצלו. והוא אמר, אי אפשר לצאת תלמידי חכמים אם לא מקיפים. ולכן צריך ללמוד בעיון גדול, אבל להתקדם. וזה חלק מהישרות. כי הדבר הזה שכולנו כאן מבינים, שברור איך יכול לצאת תלמיד חכם אם הוא לומד 8-10 דפים בזמן. איך הוא יצא תלמיד חכם? הדבר הזה שפשוט לנו, לצערנו לא פשוט לכולם, אבל למי שישר, זה פשוט היה. אומר, מה, איך יצאו תלמיד חכמים? לא ילמדו... יגמרו מסכתות, איך זה יהיה? אז זה אני אומר חלק מהדבר. וספר עוד סיפור שסיפר הרב לאו. האמת היא לא, סיפרתי את זה בעניין ששש, אתה שמעת את זה כבר, נכון? על הרב לאו. על הלימודי פיזיקה? לא, אני לא שומע. אז הרב לאו כידוע הגיע כיתום, בגיל 8 לארץ ישראל אחרי השואה, ובכלל הרב לאו מספר שהוא אימץ אותו כמו אבא וקרב אותו וממש כאילו דאג לו כי הוא היה תום. בין השאר אומר, אני הייתי אצל דודי, ככה הרב לאו מספר, הרב מרדכי פוגלמן, רבה של קריאת מוצקין, שגידלני כאב, והוא הגיע לרב שלמה זלמן ערוך, שם בישיבת כל תורה הרב לאו למד, וביקש שתינתן לי רשות ללמוד לבחינת בגרות. בימים ההם של קום המדינה חששו שבלי תעודת בגרות לא אוכל להסתדר בחיים. בין לי בית ומשפחה, ראש הישיבה אמר, כלומר הרב אורבך, שהוא מבין את דאגה דודי, ובגלל המקרה המיוחד אישר שאלמד בסדר ג' בערב לימודי חול בכוחות עצמי. לאחר תקופה שאל אותי הרב, נו, כבר עשית בגרות? עניתי לו שהמקצועות ההומניים, תנ"ך, ספרות, היסטוריה, מושכים את ליבי, אך ישנם מקצועות שאינם אהובים עליי כל כך. מה אתה לא אוהב? עניתי פיזיקה וכימיה. מה? קפץ ממקומו. אתה לא אוהב פיזיקה? הרי רואים בפיזיקה את השגחת השם באופן מוחשי. איך אפשר לא לאהוב פיזיקה? אתה יודע שמזדמן לי לנסוע באוטובוס, ובמעבר עומדים סטודנטים הנוסעים לאוניברסיטה ומשוחחים על לימודיהם. לא אשכח את הביטוי הזה, אני שם אוזני כפרקסת ללמוד איזה חידוש בפיזיקה. איך אפשר לא לאהוב פיזיקה? כן, זה... כלומר, באמת, האהבה שלו לחוכמה, לכל חוכמה, זה היה חלק... ושוב, וגם זה חידוש. זה גם קצת חידוש. זאת אומרת, ההבנה הזאת של לימודי חול, יש בהם ערך, כאילו, בסדר, אז לא כולם צריכים ללמוד את זה, זה כבר דיונים, מחלוקות, אבל לא לאהוב פיזיקה. יעלה על הדעת, לא לאהוב פיזיקה. זה, כאילו, לא הבין מה הדבר. איך אפשר לא לאהוב פיזיקה? הוא התפלא. אני יכול להבין איך אפשר לא לאהוב פיזיקה, אבל... אולי אני אספר עוד סיפור לפני השיר. הוא כל החיים שלו ראה את עצמו כבחור ישיבה שצריך ללמוד תורה כל רגע. אז שאל אותו אחד מאברך תושב שכונת שערי חסד. אז הוא אמר, יש כל יום שישי 200 אמריקאים משחקים בייסבול אחרי צהריים. שאלתי אותו אם זה בסדר שאני אלך מן לשחק או זה ביטלול תורה. אז הוא שאל אותי, אתה משחק בשביל הבריאות? אמרתי לו שבשביל הבריאות אני משחק ג'וגין וגם רץ פעמיים שלוש בשבוע, כך שהבייסבול זה לא התאמנות. אמר רב, אם כך יש לך שאלה קשה, אתה יודע שאצלנו, שאנחנו אנשים שלומדים תורה, כן, כאילו הוא, כן, אומר אותו אברך, כאילו אנחנו, כאילו אני והוא אותו דבר, ברור, כן, אני והוא אותו דבר, אז אתה יודע, אצלנו קורה לפעמים שאנחנו מבזבזים את הזמן ומבטלים את הזמן בדיבור מיותר עם חבר. זה קורה, וגם זה לא בסדר, אבל לייעד זמן קבוע בשבוע לביטול תורה, זאת בעיה. כלומר, אבל ככה הוא ראה את עצמו, זה דבר מדהים, כי יש רבנים שלומדים כמה שנים, אחרי זה כבר יותר, נקרא לזה, נרגעים. אצלו, עד כמעט השנה האחרונה, הוא בחודשים האחרונים נחלש, אבל עד החודשים האחרונים הוא היה באמת לומד כל רגע, גם שהולך לחתונות, וזה היה כל הזמן עוסק בלימוד, והוא אמר, אין זמן, צריך להספיק. אז זה חלק מהדבר. טוב, אני לא אעריך, אספר עוד שני סיפורים ונעצור כאן. כמו שאמרתי, זרעת השם אולי גם אליו מלכה נדבר עם שלום הזה, אני אומר, כי עוד לא התחן, באמת עוד לא התחן. יש דברים, אז הוא, פעם אחת הוא ככה הושפז בערב יום כיפור, ובשנת תשעים למדלת, והוא מאוד מאוד התלבט אם לשתות או לא לשתות. הרופאים אמרו לו שצריך לשתות ביום כיפור, אבל הוא היה אגב הרבה פעמים מקל, אבל לא לעצמו. לעצמו הוא לא יקל. ואז מספר אחד מחסידי גור, שהיה גם בקשר עם הרב אוירבך, ביום כיפור בבוקר של שנת תשע"ד, אחרי התפילה, עמדתי לצאת מבית המדרש, והאדמור, הבית ישראל, זה האדמור הקודם קודם של גור, עמד בפתח והביט ביוצאים ונכנסים, שראה אותי קרא לי אליו, ניגשתי מיד והאדמור פתח ושאל, יש לך זמן עכשיו? אמרתי לו, כן. מי יגיד לאדמור לא? אמר לי הרב כך, בבית חולים שערי צדק שוכב רב שלמה זלמן אוירבך, לך אליו, תראה מה הוא עושה, מה מצבו, ותשאל אותו אם כבר שתה מים פחות משיעור. טוב, אז הלכתי לבית החולים שעמד בקרבת מקום, ניגשתי לרב אוירבך, אמרתי לו שאני בא בשליחות הרבה שדורש לי שלמה, שואל איך הוא מרגיש והאם הוא כבר שתה. רב שלמה זלמן אוירבך התגרגש מאוד, מיד שאל, מה? הגר רבה, כן, האדמו"ר, שלח אותך אליי? כאילו, לא הבין, מה, מי אני ש... אז אמרתי לו, כן? אז הוא אמר, טוב. האמת היא, אני כל הזמן מתלבט, הרופאים לי, אני כל הזמן מתלבט, אבל אם האדמו"ר מגור אמר, אז אני אשתה. אז סתם ככה, רואים כאן את ה... כאילו, לא הבין. כאילו, האדמו"ר מגור שלח אותך אליי, כאילו, לא... אבל המשך הסיפור מאוד מעניין. שנת תשל"ד, זה בעצם שנת פריצת מלחמת יום הכיפורים. באותו יום כיפור פרצה מלחמת יום הכיפורים. וסיבת האשפוז של הסבא, כך אומר הנכד, הייתה עיבוד הכרה שהראה לו בעת בדיקה שעבר בערב יום כיפור. הרופאים חששו, לא ידעו מה, החליטו שישאר בבית חולים. במוצאי יום כיפור, כך סיפר לי סבא, שמע שפרצה המלחמה, החליט שמצבו לא מצדיק לתפוס מיטה בבית חולים בעת חירום. הוא ארז את חפציו והלך הביתה. במסדרון עוד ראה אותו אחד הרופאים ושאל אותו לאן הולך. הרי הבעיה נותרה עוד לא, ורק הוא אתמול איבד את ההכרה, אבל הסבא אמר לו זה בסדר והמשיך בדרכו. זה כאילו פינה מיטה, כאילו יש עכשיו בית חירום, על מה אני שוכב פה בית חולים, הלך הביתה. זה אני אומר המחשבה כאילו כללית שלו, הוא לא, בסדר אני בית חולים, יש מלחמה עכשיו. אז זה לא דחוף, החליט שזה לא זה, הלך הביתה. וזה מעניין, כי באמת, לעומת מה שהוא, הוא היה הולך בכל ערב יום כיפור, בכל שכונות בירושלים, כל מי שאל אותו שאלות, והוא הורה לו, הוא היה אוסף את הכתובות, כל מי שאל אותו אם מותר לו לצום ביום כיפור, ואמר לו שאסור לו לצום, בגלל פיקוח נפש, הוא היה עובר אצל כל מי שהוא חשש שאולי לא שומע לו, כדי לוודא שהוא אכן עושה את זה. זה היה סבב קבוע אצלו בשכונות הקרובות אליו בירושלים, שהוא היה מסתובב אחד אחד, וכי היו שם אנשים צדיקים שצמו כל חייהם, היה עובר אחד אחד להגיד שאסור להם לצום הפעם בגלל פיקוח נפש. זה היה סבב, אפילו מביאים פה תמונה, כן? לא יודע אם אתם רואים, מביאים פה תמונה עם המלווה שלו כבר בגיל למעלה מ-80, עובר ערב יום כיפור עם הקיטל, כדי להגיד לאנשים שהוא חשש שלא יקשיבו היטב, שהם צריכים הפעם לאכול ולשתות. זה מקום שאתה רואה גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, כאילו הענווה העצומה יחד עם הגדולה. בעזרת השם שנזכה לדבק קצת בדברים.